Bien. כן, אבל פסקת שדווה, אבל בואו נראה קצת את הגמרא. הגמרא אומרת ככה, זה שלוש שורות לפני סוף העמוד, עמוד 9 אנחנו, פסקת שדווה. לדוד שמרה נפשי כחסיד דניאל, תלמידי אבי רבי יצחק נחלקו בדבר, אחד אמר, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חסיד אני שכל מחלק דבר מערב ישנים, עד ג' שעות ואני חצות לילה אקום להודות לך, כן, זאת אומרת דוד המלך היה קם בחצות הלילה והם ישנים עד שלוש שעות. כן, אז זה ודאי חסידות גדולה, ואידך, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם חסיד אני, שכל מחלק מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, כן, עסוקים, כל מיני פגישות וכל מיני דברים ככה שרק מעצימים את הכבוד שלהם, הולכים לפגישה הזאת, לפגישה הזאת, כל צילומים, הכל, כל מיני כבוד וכדומה, ואני ידי מלוכלכות בדם שפיר דם של יאה כדי לתאר אישה ועלה. דבר מעניין, דוד המלך היה פוסק בהלכות טומאה וטהרה, כן, הוא מתעסק עם הדמים האלה, זה טינוף, אבל יש בזה אמירה גדולה. זה מסתבר שהיו גם תמידי חמים אחרים בעם ישראל באותו זמן. אז למה דוד המלך מתעסק בדבר הזה? כן, אז דמיינו לכם שמלך ישראל, כן, הבנה שמנהיג את עם ישראל, הוא יורד לפרטים הקטנים ההלכתיים. כן, איזו אמירה עצומה הזאת לעם. ולא עוד, אלא שכל מה שאני עושה אני הולך לפגוש את רבי. כלומר, כל מה שאני דן, אני שואל את פגוש את רבי, ואומר לו, פגוש את רבי, יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זיקיתי, יפה תיארתי, יפה תימתי. כן, גם בענייני דינים בין אדם לחברות, דוד המלך היה דן, וגם בעניין טומאה וטהרה, ולא בושתי. כן, אז תחשבו, תמיד חכם גדול היה דוד המלך. זאת אומרת, מעבר לכל המעלות שלו, והקדושה שהייתה בו, אבל אין אפשרות שהדבר הזה יקרה בלי שהוא גדול בתורה. טוב, בואו נראה עד לפה. אומר הרב, אחד אמר ככה דוד חסיד אני וחדיך לא חולו, 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 כן, פסקת הדבר. יש להקשות. הרי קיימלן, המוסקר לחברו וכל שכן הרבים, אינו רשאי לסכב את עצמו, שלא יחייב את עצמו עבודת הציבור. קוראו את הספר דבייש, ולא ינור בלילות, כי נדעה בפוסקים. אם כן, הרי אין לך מוזכר לציבור כמלך, שאלה לא עבודה עבודת ציבור. ואיך היה רשע לסכב עצמו בשינה כל כך? כן, שאלה פה היא פשוטה. אומר הרב, איך דוד המלך מנע מעצמו את השינה? הרי הוא היה משובד לעם ישראל, מלך ישראל, צריך להיות כל היום עובד את עבודת הציבור, אז איך הוא רשע לעצמו למנוע מעצמו שינה עד כדי כך? אז זה סותר את ההלכות האלה שאומרות שאם אתה עובד, אתה לא יכול למנוע את תחת השינה, אתה שכיר, צריך להגיע לעבודה כשאתה ערני. וצריך לומר שהייתה כל כך אהבת השם יתברך בלבבו, עד שמחמת אהבת השם יתברך עכשיו לנוחה עבודת השם, לא מרגיש בזה שום סיגוף. זאת אומרת, הדבקות שלו בהשם הייתה כל כך גדולה, עד לכדי שהעבודה שלו שם, מחצות הלילה, עוד קודם לכן, עבודת התורה, עבודת השירה הזאת, הייתה מחיה אותו. כן? לא היה מרגיש עייפות. וזה היה מה שאמר, ולא חסיד אני, פירוש עובד מאהבה. שכל מחל מזרח אמר ושנים, שיהיה לבם פנוי, ומוציא מנוחה לעבודת העם. זאת אומרת, אין לי טענות כלפיהם, אומר דוד המלך. אני יודע, הם נמצאים, איפה שהם נמצאים, בגלל שהם צריכים לעבוד את הציבור ביום. אבל גם אני צריך לעשות את זה, אבל אני חצות לילה עקום. אני מרגיש עייפות בעבודת ציבור עבור זה, והכל הוא מפני אהבה אמיתית. אז פה אנחנו רואים לא רק את מעלתו של דוד המלך, רואים עוד דבר שאנחנו יכולים לקחת אותו לעצמנו. כשאנחנו קשורים למה שאנחנו עושים, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, אנחנו מוצאים הרבה כוחות והרבה תעצומות נפש לעשות את הדברים. כשאדם לא קשור לעשייה שלו, כן, עושה את זה כלאחר יד, לא נכנס לתוך העניין ממש, אלא רק עומד מבחוץ, הדבר כזה כמובן מעייף את הנפש, כי הוא לא מתחיים מזה. אז פה לומדים שצריך תמיד להשתדל שכל מה שאנחנו עושים, אנחנו נעשה את זה מתוך חיבור. לפעמים החיבור הוא לא פשוט. לפעמים צריך להבין הרבה את הערך של מה שאנחנו עושים, לפעמים צריך להתאמץ כדי שהחיבורים האלו יתרחשו, אבל צריך לדעת, צריך להגיע לחיבור הזה שהוא נותן לנו את התעצומות נפש כדי שהדברים יהיו נעשים בעוצמה ובשלמות וכמה שלא מסוגלים על הצד היותר טוב. תזיין, וזאת הפלוגתא באיכות החסידות, ומה שמצייר עצמו בשאלה שמעט ראש מפטר על כבודו, שכל מסך חושבים כבודם נהיה דם מוחלכות. הרי בעצם יש פה מחלוקת ביחס לדוד המלך, כשהוא אמר שהוא חסיד, לאיזה עניין הוא התכוון. האם למה שהוא היה פרוש בעניינים של שינה, כן, כל תאוות השינה ועינוג הגוף בשינה, זה מבחינתו היה דבר שהוא הקפיד כמה שיותר התרחק עד הקצה מהדבר הזה, או שחסידותו הייתה בזה שהוא היה בורח מן הכבוד. זאת אומרת הרב, יש דבר, זה תלוי בפלוגתא, לפרק עבדו הבטר, עושה פרק נמר הבדיני, ביזיון העדיף, אוצר הדיגוף העדיף. וכל אחד תופס החסידות הגדולה המפוארה לפי דעתו. הרב אומר, אפשר לקשור את זה למחלוקת אחרת שאנחנו מוצאים בחז"ל, האם כשיש דבר שמחפר על האדם, מה יותר מחפר על האדם? האם ביזיונו, כלומר מה שהוא מתבזה זה מחפר עליו, או צער הדגוף, או צער הגוף, הוא הדבר המחפר יותר. עכשיו, מה זה ביזיונו? הכוונה מיעוט הכבוד. אז מי שאומר שביזיון העדיף, זאת אומרת שמיעוט הכבוד, הביזיון, מחפר על האדם, אז לכן דוד המלך חיפש את החסידות בעניין של ההתרחקות מן הכבוד. מי שאומר שצער הדגוף העדיף, כלומר איסורי הגוף, הם מחפרים על האדם באופן משמעותי, לכן דוד המלך חיפש את הסיגוף בשינה כביטוי לחסידותו. עכשיו ברור שמישהו חסיד אז הוא שייך למשהו לשלם עד כמה שאפשר בכל הזירות, אבל השאלה באיזה פרטים זה בא לידי ביטוי באופן משמעותי יותר. י' ז' כי דתניה, עד יבוא רבך השם זו ביה ראשונה, דבר רב זו קנית, זו ביה שנייה. זה לוקח אותנו לגמרא, כן, בסוף העמוד, בעמוד 10, למטה. מה כתוב בברייתא? עד יבוא רבך השם, עד יבוא רב זו קנית. זה הפסוק שאנחנו אומרים אותו בשירת הים. למה יש פה כפילות בפסוק? אז אומרים חז"ל, עד יבוא רבך השם זו ביה ראשונה. זאת אומרת, מה שאנחנו מצאינו ביציאת מצרים, עד יעבור עמדו קניתה, זו ביה שנייה. מה שאנחנו מוצאים שלאחר הגלות, גלות בבל, עם ישראל חוזר לארץ ישראל בתקופת העזרה. בעיקר אמרו חרמים, רואים היו ישראל לעשות להם נס בימי ישראל גדר שנעשה להם נס בימי יהושע בן נון. כן, אנחנו יודעים שבכניסה הראשונה לארץ, אצל יהושע בן נון, שזה המשך למה שאנחנו יודעים בהנהגה הניסית שהייתה ביציאת מצרים, אז הנהגה הזאת לא פסקה, גם אחרי שנכנסו לארץ באותה תקופה של יהושע בן נון. אם כי זה לא ניסים עוצמתיים כמו ביציאת מצרים עצמה, אבל בוודאי שיש שם ניסים גלויים בכניסה לארץ, אם זה מעבר הירדן, אם זה המפלה של יריחו, אם זה שמש בגבעון דום, מלחמה עם אחי האמורי. בקיצור, לא מעט ניסים ישנם בהנהגה הזאת של הכניסה לארץ באותו זמן. לעומת מה שאנחנו רוצים בתקופת העזרה, שכבר אין שם ניסים גלויים. אז אומר הרב, למה השתנה העניין שגרם החטא? כן. מה הכוונה שגרם החטא? תסכלו ברש"י, רש"י אומר כך. שתי דברים חשובים יש ברש"י הזה. רש"י אומר, רואים הישראל לעשות להם נס לבוא ביד רמה. כן, זאת אומרת, הנס, זה הכוונה היא שאנחנו באים מתוך כוח, מתוך עוצמה. זה שעם ישראל בא מתוך עוצמה לארץ ישראל, זה הנס הזה. אז מה גרם החטא, שמה קרה? לא הלכו לברשות כורש. בכל מהם הלכו את פרס שעבדו להם, בכורש, בחשורוש, בדרב השטר האחרון. קיצור, אנחנו יודעים שעם ישראל נכנסו לארצל, חזרו לארצל רק בגלל שכורש הועיל בטובו. כמובן היה שליח של השם, כמו שמפרש בכמה וכמה נביאים, שכורש עבדי, ככה הקדוש ברוך הוא קורא לו, בישעיהו, וגם אחר כך בספר חגי, אנחנו רואים גם כן את הדבר הזה. כה אמר השם, כל אורחות הארץ נתן לי השם, כורש רואה את עצמו כשליח של השם, בכלל הוא רוצה גם לראות בית המקדש, אבל אף על פי כן, תכלס, אנחנו כופים לו. זה מה שהיה. גם אחר כך בהמשך של מלכות אחשוורוש, גם כן היינו כופים לו, ולשגעונות שלו. ודרייבש השני, דרייבש השני זה לא דרייבש המדי, זה דרייבש הפרסי. דרייבש השני, הוא בנה את בית המקדש. הוא בא אחרי אחשוורוש, הוא הבן, כך אומרים חז"ל, של אחשוורוש ואסתר. כן, בסופו של דבר, מעבר לישועה שהייתה לעם ישראל ידי אסתר, בסופו של דבר, הבן הזה הוא בעצם יהודי, כי אמא שלו זה אסתר, הוא זה שנתן את האישור לבנות את בית המקדש לבסוף. הרי כורש נתן אישור, זה פסק בלעד שרי יהודה ובנימין, ואז זה חזר אחר כך, אחרי שאחשוורוש עבר מן העולם, ואז דריווש השני, כן, הבן שלו, הוא זה שהיה המלך במקומו, והוא נתן את האישור לבנות את בית המקדש. אבל עם ישראל כל הזמן משועבדים במלכות אחרת. למה רש"י לא מביא פה את היוונים? הסיבה היא, כי את היוונים הסרנו את העולם מעלינו, כן? הרי היוונים לקחו את המלכות מהפרסים. ואנחנו יודעים, כמו שהרמב"ם כותב בתחילת הלכות חנוכה, שכיוון שהחשמונאים ניצחו את היוונים, חזרה מלכות ישראל יותר מ-200 שנה. אנחנו יודעים שהיוונים, הם היו בערך בשנת 100 להתחלה של בית המקדש השני, כלומר, מההתחלה של בית המקדש השני, בערך 100 שנים הם שלטו, ו... זאת אומרת, מ-100 שנה הם שלטו ל-100 שנים. והסרנו את העול שלהם ככה באמצע התקופה של היוונים, ונשארנו חופשיים עד החורבן של בית המקדש השני. אז לכן עיקר השירות שלנו לאומות העולם היה אצל הפרסים. כן, אז זה מה שהדגיש רש"י. טוב, ולמה אנחנו במצב כזה? בגלל החטאים. י"ז, אנחנו בפסקה י"ז, עמוד 10. נראה שיש יתרון מצד הסגולה נמצאת בישראל מצד קדושת הנפשות, ויש יתרון מצד המעשים. זה הדברים המפורסמים של הרב באיגרת תקנ"ה, תקנה. אם לא קראתם את האיגרת הזאת, אני יש לכם עונג שבת, תקראו את האיגרת הזאת. איגרת תקנ"ה. שם הוא מסביר להעריך שבעם ישראל שני דברים. האיגרת הזאת היא תשובה שכותב אותה על הרדבז, רדבז. רבי יעקב דוד מסלוצק. הוא היה רב של סלוצק, היה גאון עצום. הרדבז הזה, אנשים שהיו באים איתו בדיבור, היו אומרים, הוא היה יודע דפים שלמים בש"ס, בבלי וירושלמי בעל פה. תפתחו ש"ס ירושלמי, תראו, יש פירוש הרדבז. זה לא הרדבז, רבי דוד בן זמרה, שהיה בתקופת הבית יוסף, הרב של מצרים, זה הרדבז, רבי יעקב דוד מסלוצק. הוא היה תקיף כזה. אז הוא בא לארץ, הוא היה רב של צפת אחר כך, כשהוא בא לארץ. והוא, הגישה שלו הייתה מאוד קנאית, כזאת ככה נגד החילוניות, לא אכפת לו ציונים, לא ציונים, באים לארץ, הוא מעניין אותו, הוא אש וגופרית, הוא היה ג'ינג'י גם כן. והרב קוק היה כולו חסן. היה יודע, הרב קוק היה יודע מתי ללוג מידת הדין, אבל הנהגה שלו הרגילה הייתה הנהגת החסן. ושב, והוא קצף ושצף עליו על הרב, ואמר לו, מה אתה, אתה מקרב את ה... אספר לכם סיפור קצת על עליו ועל ה... איך הוא עריך את הרב קוק, למרות המחלוקת הזאת בגישה, איך להתייחס לכופרים. החתן, החותן הראשון של הרב קוק, היה אדרת. אתם יודעים, הרב קוק התחתן עם הבת של האדרת, היא נפטרה, היה לרב קוק לא מעט טרגדיות. גם אשתו הראשונה נפטרה, וגם הבת שלו נפטרה. הייתה לו בת אחת שהיא נפלה מהמדרגות, קיבלה מכה בראש ומתה. הרבה צרות. בקיצור, למה רגילים להגיד שהוא חותן של האדרת? כי האדרת לא היה מוכן לוותר עליו, והוא חיתן אותו עם הבת של אחיו. אחיו של האדרת קוראים לו צבי יהודה. הרב צבי יהודה נולד בנישואים השניים של הרב קוק, עם הבת, עם האחיינית של האדרת. עם הבת של האחיר. עכשיו, שניהם היו גדולים. גם האדרת, רק האדרת היה יותר מפורסם. וגם האחיו של האדרת, הרב צבי יהודה. תסתכלו, אם אתם רוצים לראות קצת מה זה גדלות של פעם, יש ספר קטן, נקרא נפש דוד. נפש דוד, זה ספר חיבר אותו האדרת, חיבר אותו על עצמו, אוטוביוגרפיה. כן? כתב על עצמו. אתם יודעים, בדרך כלל כותבים סיפורי יחסידים על ה... אז אתה לא יודע מה האמת, מה לא האמת. אז הנפש דוד הוא כתב אותו על עצמו. זה ספר מופלא. האדרת היה צדיק תמים ברמות כגודל גאונותו, כך גודל צדקותו. ותמימותו. קשה להבין איך יש אפשרות להיות כזה גאון וכזה תמים באותה אישיות. קשה להבין. בקיצור, אז נחזור לאדרת. כשהרדבז אותי את הפירוש שלו על ירושלמי, אז הדרת היה מגדולי הדור, הוא נתן לו ערב של פונוביץ'. ואז הוא בא לארץ, ורצו שיהיה ערב של ירושלמי, מפטר מאוד מהר. הוא היה קצת זמן, זה היה בזמן רב שמול מסלנט, היה ערב של ירושלמי. רב שמול מסלנט כבר היה יהודי מבוגר, היה קרוב לגיל 90. הביאו את הדרת, הדרת היה בן 60. הדרת עוד מת, רב שמול מסלנט נשאר בחיים. כאילו, הביא אותו להחליף אותו, והוא מת לפניו. אבל הוא היה מפורסם. אז הוא הביא לו את הפירוש שלו על ירושלמי. תסתכלו את הפירוש של הרדב"ז, אז מה הוא עשה? הוא עשה השוואות בין הבבלי לירושלמי. הוא היה שולט ישר והפוך גם בבבלי וגם בירושלמי. אז כשיש סוגיה בירושלמי, אז הוא היה מאיר הערות של השוואות לבבלי. למה אני אומר לכם את זה? כי קשה להבין את מה שהוא כותב שם. כשהוא בא להדרת לקבל את ההסכמה, אז הוא מביא להדרת את, את הכתב יד. אני לא יודע אם זה היה אחרי שהוא הדפיס. לא יודע, זה לא היה כמו היום, הפעם היה את הכתב יד, אחרי כתב יד בית דפוס, זה עוד סיפור. אני חושב שלפני שהוא התפיס, עוד כתב יד. הדרת ככה פותח את זה, מתחיל לקרוא. עכשיו, איך הוא קורא? הוא קורא בקצב הזה. ככה. הרדב"ז כעס. מה זה, כבודו? קורא ככה? מה זה, אתה כמה אני עמלתי על הדבר הזה? אז הדרת לא היה נעימו ממנו. אז הוא בעל בנות אותו, אמר לו, אתה יודע מה, בוא, תשאל אותי. תראה אם אני קראתי. את מה שאתה אומר. הרדב"ז, אמרתי לכם, הוא היה לא דופק חשבון. אמרו, טוב, יאללה, בוא, שאל אותו. תארו לכם, אתם הולכים לאיזה גדול, אתה נותן לו את הסופה, אז זה שהוא מתייחס אליך, אתה כבר מודה לו. אז עכשיו יש לו גם איזה טענות ומענות, וזה עושה לו מבחן עכשיו. אז הוא קורא את ה... הוא מתחיל לשאול אותו, הוא רואה שהדרת, כל מה שהוא אמר לו, כל מה שאמר לו, הוא ידע. זאת אומרת, ברפרוף, היה לו זיכרון מופלא להדרת. הוא כתב מעל 100 ספרים. היה לו זיכרון, משהו, זה מצלם. איך הוא עובר בצורה כזאת? טוב, אז אחר כך ההדרת בהבנותו, ובהבנותו, זה אומר לו לרדב"ז, הרדב"ז כאילו היה בשוק, היה עמום, מה זה הדבר הזה? לא ראה דבר כזה. אז הוא אומר לו הדרת, אתה מתפעל ממני, אתה יודע, החתן שלי, מתקרב לרב קוק, לך אליו, אתה תראה בכלל הרבה הרבה יותר מאשר מה שראית אצלי. וזה אחד הדברים שגרמו להרדב"ז, חוץ מזה שאחר כך הוא כבר התחבר קצת לרב קוק, להעריך אותו למרות המחלוקת הקיצונית הזאת שהייתה ביניהם. על העניינים האלו של היחס לחילוניות וכו'. ואז את איגרת תקנה, מה שאמרתי לכם, שתתענגו עליה בשבת, תקנה, קל לספור את זה. כתב הרב קוק לרדב"ז, להסביר את ההנהגה שלו. ושם הוא פורס הרבה את ה... לא משם תקראו את האיגרת הזאת, ושם יש את ההרחבה במושגים שהוא כותב אותם פה בשתי שורות. הסגולה והבחירה. הוא אומר לו שם הרב קוק ככה, בעם ישראל יש שני דברים, יש סגולה, דהיינו עם ישראל זה יצורים אחרים, למרות שבחיצוניות שלהם הם נראים כמו האנשים הרגילים, כמו האנושות הרגילה, הם יצורים אחרים. אם אתה תיכנס לפנימיות שלהם, תראה שהם אנשים אחרים, זה מציאות אחרת. זה נקרא סגולה. הסגולה זה הכוונה, כמו שכתוב בפרשה שלנו, ייתן לי סגולה מכל העמים. ראיתם רש"י? מה כתוב ייתן לי סגולה מכל העמים? מה כותב רש"י? מה זה סגולה? מה הוא אומר? אוצר, נכון? אוצר ששמים אותו, אוצר נחמד, שגונזים אותו. זה סגולה. הכוונה היא מציאות הפנימית. זה הסגולה שיש בישראל. זה דבר שלא משתנה. בין כך ובין כך קוראים בנים. לא משתנה. כמה עבירות שיעשו, הם לא מצליחים לשנות את הדבר הזה. זה מציאות. יש את החיצוניות, שזה נקרא בחירה. מה שאנחנו בוחרים במעשים שלנו. עכשיו מה מסביר לו הרב קוק, מביא לו זה הרבה ראיות, זה שיש סגולה ויש בחירה בעם ישראל. אז הוא אומר לו שמי ששייך למבט הפנימי של התורה, הוא לא מסתכל על ישראלים רק מתוך הבחירה שלהם. אלא הוא מסתכל על הישראלים מתוך הסגולה שלהם. גם מתייחסים לבחירה, אבל היא לא הדבר המהותי. הדבר המהותי זה הסגולה. זה מה שאומר פה כך, נראה שיש יתרון מצד הסגולה הנמצאת בישראל, מצד קדושת הנפשות, ויש יתרון מצד המעשים. טוב, אנחנו נעצור פה. בסדר? טוב, אתם תקראו את זה בשבת, ואחר כך...